מעשה משבע קבצנים ביום הראשון, בקבצן העיוור. התחלנו לדבר עליו, אולי ככה קצת איזושהי חזרה קצרה, קצת להיכנס לעניינים. אנחנו מבינים מהסיפור הזה, מבינים, מרגישים, זה סיפור לא ברור על מה הוא מדבר כל כך. אבל בעצם הכותרת של הסיפור הזה זה אספר לכם איך היו שמחים. שבעת היסודות, דרך שבע דמויות, שבעה מורים, שמלמדים אותנו איך... איך משיגים באמת שמחה. והכותרת של כל הסיפור זה בעצם היכולת אותי להיות קבצן. להיות קבצן זה בעצם להיות חסר. המבוא לשמחה, למרבה הפלא, זה דווקא ההכרה בעובדה שאנחנו חסרים. אנחנו חסרים, אנחנו מלאי חסרונות. לא רק שאנחנו חסרים, אנחנו מלאי חסרונות כרימון. אנחנו טועים ושוגים, אנחנו עייפים, אנחנו רעבים כל הזמן, אנחנו כועסים מדי פעם, אנחנו פשוט מלאי חסרונות. אבל ברגע שמקבלים את העובדה הזאת, שאנחנו מלאי חסרונות, מתחילה להתפתח איזה מין מערכת יחסים מאוד מאוד מעניינת. אם אני חסר, אז אני זקוק למישהו שישלים אותי. נכון? המישהו הזה יכול להיות חבר, טוב. אבל בשלב מסוים, חבר לא מספיק. ואז מה צריך? אישה או איש, כן, חתונה. איך לסגור את הדלת? אז חתונה זה שמחה גדולה מאוד, אבל זה מרבה הפלא. חתונה היא תוצאה ישירה של חיסרון. אתם יודעים, יש מנגנון ידוע, מפורסם, לצערנו הרב מפורסם, שככל ש... למרות שהציפייה הייתה שככל שאדם הוא יותר שנים רווק, ככה הוא יבין שהוא צריך להתחתן וטיפה יוריד את הרף אולי. כי די, כבר עוברת שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה והוא מתחתנים, אז טוב, תוריד טיפה את הרף, אולי אתה... במציאות זה קורה בדיוק הפוך. מפני שגיל צעיר עוד מרגישים את החיסרון, אבל ככל ש... מתפתחות להם שנות הרווקות, ופחות או יותר האדם לא מתבטל, יוצר לעצמו איזו מציאות חיים שהיא מלאה. הוא עובד, הוא לומד, הוא רוכש תארים וכו' וכו'. חיסרון פחות מורגש, וכשיש פחות חיסרון, אז גם יש פחות מקום למישהו אחר להיכנס. ועם אלה יש גם פחות שמחה. נמצאנו למדים שהחיסרון הוא המבוא לשמחה. ולכן הסיפור הזה מתחיל כסיפור מסגרת בכלל בחתונה של שני קבצנים. למה הם מתחתנים שני הקבצנים? בגלל שהם קבצנים. אתם רוצים להתחתן? תהיו קבצנים. כלומר, תסתכלו פנימה על החסרונות שלכם, תרגישו חסרים, ועד מהמקום הזה של הרגשת החיסרון, בא מישהו וממלא את זה, וואו, איזה יופי, אז נוצרת שמחה, נוצר מילוי, ולכן הסיפור המסגרת כאן, רבי נחמן בעצם מתחיל אותו מהעובדה שהקבצן והקבצנית הקטנים הללו מתחתנים בתוך בור כזה, בתוך איזה מין... בתוך איזה בור כזה, מקום מאוד מאוד פנימי וסך הכל 100 אנשים, אבל עוד עדות שדברים גדולים ועצומים יכולים להתרחש גם במקומות פשוטים שבפשוטים. הניסיון הזה, ומיד הקבצן העיוור ידבר על זה, הניסיון הזה לעשות כל דבר רועש וגדול ומופלא, הוא לא בהכרח הדבר הנכון. הנה יש פה חתונה מאוד משמעותית שקורה דווקא בתוך בור, מכוסה בכל מיני קנים עם בסך הכל 100 אנשים. בגלל שמדובר כאן בקבצן וקבצנית, שהם פתוחים לקבל, אז מיד מתחילה אצלם ההשתוקקות לפגוש את אותם אלו, אותם קבצנים שהם פגשו ביער לפני כן, שקיימו אותם ונתנו להם לחם, לפגוש אותם כדי שיברכו אותם ויתנו להם מתנה לחתונה. הם מאוד עוד משתוקקים לפגוש. זו התכונה של הקבצן, שהוא לא חסום בעצמו, אפילו אחרי שהם מתחתנים, אבל עכשיו השאיפה נהיית שאיפה זוגית. ללמוד, לקבל. גם החתונה היא לא אצלם סוף פסוק זהו, התחתנתי, עכשיו יש לי אישה או יש לי בעל, אנחנו מלאים בעצמנו, יש כזה ביטוי באנגלית, full of himself, מלא בעצמו, מלא מעצמו, ונגמר הסיפור, אנחנו לא צריכים אף אחד, לא. עכשיו השאיפה למילוי היא עכשיו כפול שתיים. עכשיו זו שאיפה של שניהם, מאוד, הם ממש בוכים, רוצים שיבואו לבקר אותם, הקבצנים האלו ויתנו להם מתנות, והנה הדבר הזה נגמר. הדבר הזה מתרחב. אז קודם כל אנחנו ככה מיישרים קו לגבי המוכנות להיות קבצן. זה לא קל להודות בחסרונות ולהכיר בזה. זה לא קל לבקש עזרה, אבל בסופו של דבר זה ממלא שמחה. כי הניסיון לתפוס פוזה של מושלם. אני לא צריך עזרה של אף אחד, אני מסתדר לבד, אני יודע הכל. בסופו של דבר גורם לתסכולים, כי האדם הוא באמת חסר. וכשאנחנו לא מצליחים את הכל לבד, הדבר הזה גורם לתסכולים. ובפעם שעברה הגענו לזה שהעיוור הגיע אליהם, הקבצן העיוור, וברך אותם בשתי ברכות, בחיים ארוכים, כמוני, כן, כמו העיוור הזה. ואומר להם, למרות שאני נראה זקן, באמת, אני מאוד מאוד יניק, ובפעם שעבר דיברנו על זה שזה בעצם, זוהי בעצם מתנת העיוורון. חיסרון מתברר כיתרון. למה יש לעיוור חיים ארוכים? מהי הסיבה שיש לעיוור הזה חיים ארוכים? למה הוא מאוד מאוד יניק? למה הוא מאוד 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 צעיר? אז זה מה שדיברנו בפעם שעברה, מפני שהזקנה בעולם, העייפות בעולם, מקורה בחומר. בפיזיקה, נכון? פיזיקה, חוק עייפות החומר, הוא פועל. החומר מתבלה, חומר מתעייף, חומר מזדקן, חומר נשבר, יש הנדסת חומרים, יש מהנדסים שעוסקים בחוזק חומרים, ומתי יודעים שחומר לקראת שבירה, זה דברים של חיים ומוות, במטוסים וכל זה. היה יהודי חשוב שנפטר השנה, פליקס זיידרמן, שמעתם עליו? כן, עשו עליו סרט. אז מה? וישי. וישי, וישי, כן, חברה שחקיקה. בין שאר המצאות שלו הוא המציא איזה מין מכשיר כזה שיודע לזהות, יודע לזהות את הנקודות החולשה של חומר, איפה חומר יכול להישבר, משתמשים בזה לכאן נסה של מטוס, איפה החלק שעלול להישבר, זה עניין של חיים ומוות. זה בחומר, אבל ברוח, כשמסתכלים פנימה, אז שם זה רק הפוך. שם יש כמובן תגבורת של חיים. ככל שאדם הוא יותר מזדקן, ככה הוא יותר ויותר אסף לתוכו חיים. הרב שלמה קרלי בחיה אומר, אל תגידו, עברה עוד שבת. תגידו, נוספה עוד שבת. עוד השבת עברה. שבת לא עברה, היא נוספת. עוד שבת ועוד שבת. אז ככל שאדם כביכול חי יותר שבתות. יהודי בן 100, אז יהודי שחי 100 שנה, כפול 52 שבתות. זה... מה זה, כמה זה? מה? 5,200 שבתות עברו עליו. הוא מלא, מלא בשבת. אז הגוף כבר, אבל כשהוא פוגש שבת, הוא כבר מלא, 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 מלא בקדושת השבת. אז ככל שמסתכלים יותר פנימה, ככל שמעמיקים יותר, ככה זוכים להיות יותר יניק, יותר צעיר, יותר רענן. נכון? הגוף אומר את שלו, ולפעמים זה מכאיב, מתסכל. על זה מספרת הגמרא, שכשחלה רבי אליעזר, בא רבי יוחנן לבקר אותו. אז הוא ראה רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול בן הורקנוס, הגמרא אומרת עליו שכשהוא היה מגלה את זרוע, היה נופל אור בבית המדרש. גל לדרע ונפל נאורה. אז רבי יוחנן רואה את רבי אליעזר בוכה. אז הוא אומר לו, למה אתה בוכה? אם בגלל שלא עסקת ב... לא זכית לאושר ולתורה, לא כל אחד זוכה לשתי שולחנות. ואם בגלל שהיה לך בן ומת, אז הנה רבי יוחנן אומר, זה העצם של בני העשירי שנפטר. למה אתה בוכה? לא, אני בוכה על היי שופרה דבא לי בערה. על היופי שלי שהולך לבלוט, להתבלות בקרקע. אמר רבי יוחנן, על זה ראוי לבכות ובכו שניהם. מה הכוונה? רבי אליעזר אומר, אני בוכה על זה שאני מרגיש... מבחינה פנימית, כולו רענן, כולו צעיר, כולו מוכן ללמוד עוד ועוד, הפנימיות שלו היא בשיאה, אבל הגוף אומרת שלא. הגוף אומרת שלא, הגוף כבר... אז השופרה, השופרה תמיד בלשון חזל, זה היופי הפנימי. השופרה הזו הולך לבלוט בערה, כי הגוף לא מחזיק. כן, תלמידי חכמים, כמו אומרת, ככל שמזקינים, דעתם מתווספת עליהם, עליו השלום, הרב משש, נפטר בערב שבת הגדול. זה שבת. מבחינת פסיקת ההלכה, הוא היה בשיא כוחו. בשיא כוחו, פסק הלכות חמורות, בענייני עגונות. אבל הגוף, די, היה בן 96, כבר הגוף לא החזיק מעמד. אז פתאום, לפעמים זה מתחבר. יש מקרים שהגוף כבר, אדם מאבד זיכרון, מאבד זה, הוא כבר לא איתנו. אבל... אז אתה אומר, טוב, אדם הזה כבר באמת, כבר גם בהכרתו לא היה איתנו. נו, אז דווקא לפעמים טוב שהוא ככה נסתיימו ייסוריו. אבל אנשים שהם מלאים, מלאים בהכרה, אבל הגוף כבר לא מחזיק מעמד. אז זה בוכים. על היי שופרה דבא לי בערה. בסדר, הגוף הוא הגוף, הגוף הוא הגוף. יש לנו גזירה מששת ימי בראשית שיש מוות בעולם. אבל ככל שההסתכלות היא יותר פנימית, ככל שיותר עיוורים לצדדים החיצוניים ומסתכלים פנימה ורק פנימה, אז ככה יותר ויותר צעירים. זה העיוור. זוהי מתנת העיוורון. להיות עיוור לדברים החיצוניים. תדעו לכם, זאת מלאכה קשה מאוד. יש משפט, אין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני. כלומר, אנחנו, הרושם הראשוני עושה לנו הרבה מאוד. כמה פעמים כל אחד מהיושבים פה יודע שהרושם הראשוני יטעה אותו. שהרושם הראשוני היה הפוך מן האמת. אבל זה רושם ראשוני. עומד לפניך בן אדם, איך שעומד בן אדם, אנחנו מיד שופטים אותו, מקטלגים אותו, אומרים, הוא בטח ככה, הוא בטח ככה, הוא בטח כזה, הוא בטח אחר. מתחילים לדבר, אתם מגלים עולמות שלמים. השלב הכי מדהים, זה השלב בעיניי, שבו אני לא מצליח לזכר איך ראיתי אותו בהתחלה. כלומר, כל כך השתנתה דעתי אחרי ההיכרות, שאני בכלל לא מצליח להבין איך תפסתי אותו מההתחלה. אבל זה הכל מבפנים. כשבוחרים להסתכל מבחוץ כל הזמן, זה הסתכלות מעייפת. זה הסתכלות שמזקינה את האדם. היא תחרותית, היא שיפוטית, היא מעייפת. כל הזמן עסוקה בהשוואות. כשמסתכלים פנימה, לכל דבר דרך אגב, זה דבר שהוא משמח ומלבב. אז לכן, זה בעצם המתנה שרוצה לתת להם העיוור לבני הזוג האלו, תמיד תסתכלו פנימה. אתן לכם דוגמה. אתן לכם דוגמה, כיוון שעסוקים כאן בחתן וקלה, אז יש הרבה זוגות, נגיד, שהולכים להורים של אחד הצדדים, אז אחרי זה חוזרים ויש איזה מתח בין האיש לבין האישה. כן? למה אתה לא זה, ולמה אתה לא... מדברים בדרך חזרה, אם יש להם איזה ויכוח. מה בסך הכל עשיתי? מה את רוצה? הייתי צבא הורים שלי, לא, אתה לא זה, לא זה. הוויכוח הזה הוא ויכוח מעייף. הוא מוסיף קמטים. הוא מוסיף קמטים, הוא מתיש. נגיד, הולכים להורים של האישה, אז הבעל, מה את רוצה? אני בסך הכל... לא, אתה לא קיבלת אותם, לא, אתה לא הסתכלת, לא, אתה לא פה. אני כן, מתחילים כל... יש ויכוחים כאלו, בטוח. עכשיו בוא נסתכל פנימה. בוא ננסה, נגיד שהזוג הזה עכשיו פתאום נוחת לידם, הקבצן העיוור. הוא אומר להם, עכשיו בוא נעשה עבודה. בואו תעצמו את העיניים. בואו תגידו, מה באמת כל אחד מכם רוצה? מה באמת כואב לכל אחד מכם? אז פתאום האישה אומרת, נגיד, אני מגיע להורים שלי, וזה כל כך חשוב לי שבעלי יכבד את ההורים שלי. זה כל כך חשוב לי גם בשבילו, כי זה חשוב לי גם שהם יכבדו אותו. אז לכן אני במתח. אני במתח, והוא לא רואה את זה בכלל. אני טיפה יותר קצרת רוח, אבל זה בעצם כי אני דואגת לכבוד שלו. אני דואגת, אני מאוד רוצה שההורים שלי יאהבו אותו, כי חשובה לי מאוד הבחירה של הדעה של ההורים שלי על בעלי. והבעל אומר, בעצם אני כל כך אוהב את אשתי. כשאני מגיע להורים שלה, אז אני מרגיש שהיא אותי מתוחה, אז אני לא רוצה לפגוע בה, אז אני הולך טיפה הצידה, כדי שלא לא תיפגע. שמתם להם מה קרה כאן? עכשיו, עזבו מה תהיה התוצאה, עזבו מה, איזה הצעה ייתן להם הקבצן העיוור, אבל שמתם לב איך הדיבור הזה, פתאום זה דיבור של שני אנשים, בקודם היה שני אנשים מלאים, כל אחד היה מלא מעצמו, כל אחד היה בטוח בעצמו, ואני צודק, ואת טועה, ופתאום יש פה שני אנשים חסרים, שבסך הכל קצת מפחדים, ויש להם חסרונות, מתח כזה או אחר, דאגה כזו או אחרת, שני אנשים חסרים שנורא נורא רוצים להצליח, הכל נהפך כאן לדיבור אחר, לדיבור הרבה יותר רך, לדיבור הרבה יותר נעים, לדיבור הרבה יותר מבקש, לדיבור שאפשר לצמוח ממנו, בדיוק מהחיסרון. אתם מבינים? הנה, ממש, דוגמה, אם הקבצן העיוור הזה נוחת בתוך מכונית כזאת, שמתנהל בה דו-שיח כזה, דו-שיח שהוא בעצם מריבה בין, סתם תתי דוגמה, בין שתי בני זוג הזה. אותו דבר יכול להיות במורה בכיתה. יש תלמיד שהוא מפריע, אוף, הוא מוציא את הנשמה. הוא מפריע, הוא זז, הוא מציק, הוא זה, המורה רואה את זה וזה משגע. פשוט, אני לא יודע אם יצא לכם להיות פעם, יצא לי להיות בכיתה שתלמיד, אתה מרגיש שהוא פשוט הורס לך את השיעור. הכנת השיעור. לא, לא, לא במכון מאיר כמובן. ולימדתי בעבר, הייתי מגיע פעם בכמה זמן לאיזה ישיבה תיכונית מסוימת. אתה מכין מה שאתה מכין, לא משנה. אבל זה תלמיד אחד, הוא פשוט הורס לך את השיעור. הוא לא מפריע, יותר גרוע ממפריע. הוא עושה צחוקים, הוא זורק כזה הערות. אי אפשר, זה... אז בשלב מסוים זה, בשלב מסוים אתה כועס עליו. כועס עליו, רוצה להניש אותו, רוצה שהוא לא יהיה כאן, רוצה להוציא אותו, נכון? זה הסתכלות חיצונית. אם הקבצן העיוור מגיע לכאן, אז הוא אומר, רגע, המורה, למה הוא מפריע? מה הסיבה שהוא מפריע? מה הוא רוצה בעצם התלמיד הזה? כל מיני תשובות יכולות. לא, הוא שונא אותך? הוא רוצה להפריע לך? הוא פשוט החליט שהוא שונא מורים? לא. יש יכול לתת כל מיני תשובות. אולי הוא רוצה תשומת לב. אולי הוא רוצה יחס. הוא לא יודע איך לקבל יחס בלי להפריע. יש כאלה אנשים שלא לימדו אותם שאפשר לקבל יחס גם בלי להפריע. אז הוא מפריע כדי למשוך תשומת לב. אם תתעלם ממנו, זה לא מה שהוא מבקש. הוא צריך יחס. בוא. תנסה. תן לו יחס. אולי הוא צריך גבולות. הוא צמא לגבולות. הוא צמא שתגיד לו ככה וככה וככה וככה. כשמגיע פתאום הקבצן העיוור לכיתה, היחס משתנה. אז תלמיד כזה פתאום לוקחים אותו ליד, בוא תהיה אחראי, בוא זה, בוא, לוקחים אותו לאיזה שיחה, לפני כן, אחרי כן, איזה דיבור. ותלמיד כזה זה מייסוד התלמידים, שזה לא שההתנהגות שלהם משתפרת, אלא הם פשוט מתהפכים. ואני ראיתי את זה בעיניים, הם פשוט מתהפכים. מתהפכים, מהתלמיד הכי מפריע, הוא נהיה תלמיד שמתייצב אתך, בתנאי שהקבצן העיוור היה נוכח, בתנאי שצלחנו לעצום עיניים להתנהגות החיצונית ולשאול שאלה פנימית. זה חיים ארוכים. כשאר הדברים מקצרים את החיים. עצבים וכעס ואכזבות וצעקות ו... וכאן פתאום הדברים האלה נכנסים פנימה ויש כאן עוד הרבה מאוד דוגמאות. הרבה מאוד דוגמאות של אנשים שהם ממש הרבה מאוד דוגמאות. כמעט בכל פעם ששואלים שאלה של קבצן עיוור מקבלים איזה רכות ומקבלים איזה נעימות ומקבלים איזה... יש אנשים שהם לא מסוגלים לשחרר. כל הזמן צריכים להיות בשליטה. זה יכול לשגע. כל הזמן הוא אומר לך מה לעשות, ולא, זה... או, פתאום תגיד לי מה לעשות. הורים לפעמים של... של אחד הצדדים, מתערבים. כשמגיע הקבצן העיוור, אז הוא שומע, מסכן, הוא לא יכול כי הוא מפחד. הוא פשוט מפחד, הוא מחזיק חזק כי הוא מפחד. אז טוב, אם הוא מפחד, אז אולי נעזור לו. זה כבר לא נהיה התנגשות, הוא מנסה להשתלט עליי. הוא פשוט מפחד. כמו אנשים שלא מסוגלים לתת לאחרים לנהוג. חייבים תמיד לנהוג, כי הם מפחדים שמישהו ינהג לידם. אז אם הוא מפחד, זה כבר דיבור אחר. לעזור לו. אני כבר מתייחס לזה אחרת, מתייחס לזה יותר ברכות, וכן על זה הדרך. זאת מתנת הקבצן העיוור. להיות עיוור, זה ממש מתנה. בהקשרים האלו, להיות עיוור לצדדים החיצוניים. להתעלם מהם. יש סיפור על רב אריה לוין, זצ"ל, סיפור מכונן בעיניי, אני חושב שהוא סיפור... רב אריה לוין הלך ברחוב, בא מולו אחד מן האנשים שהיו מהמקורבים אליו, הגיעו אליו הרבה. כמובן שכשהאיש הזה היה מגיע לרב אריה לוין, הוא היה שם כיפה וכובע, אבל הפעם הוא הלך ברחוב, הוא היה בלי כיפה. אז הוא נורא נורא התבייש שרב אריה לוין יראה אותו בלי כיפה. אז הוא חצה את הכביש, הצד השני. אבל רב אריה כבר קלט אותו. אז רב אריה חטא את הכביש, רדף אחריו, אמר לו, שלום, כאילו, שולם עליכם, למה אתה, הוא לא הבין. אז הוא אמר לרב אריה לוין, רבי, ימחל לי שאני בלי כיפה. אז רב אריה לוין הסתכל עליו ואמר לו, כמו שאתה רואה, אני איש נמוך קומה. אני רואה רק ללב. אני לא רואה מה יש לך על הראש, אני מגיע רק ללב. זה נקרא הסתכלות של עיוור. מי שמסתכל אל הלב. מה יש לך על הראש? איזה כיפה? מה הגודל? שקופה? לא שקופה? זה נשאיר למקטלגים לקטלג. אני נורא אוהב שמתקשרים אליי כל מיני, מה שזה קורה הרבה, אפילו מתקשרים כל מיני סוקרים או כל מיני מוכרים של כל מיני חבילות. שלום אדוני, אפשר לשאול לך כמה שאלות? כן, בבקשה. אתה חרדי, אתה דתי-לאומי, אתה אבסורתי, אתה... אז מה, ככה, משבצות. אני לא יודע, אני ישראלי, אני יהודי. טוב, הבנתי. ובכן, אתה, איזה תכנות אתה צופה בטלוויזיה, באיזה שעות? אין לנו טלוויזיה בבית. אז אתה חרדי. אז מה נתך על זה? גיוס הזה, אז לא, לא, אני הולך לצבא, יש לי מילה. אז אתה... כאילו, מנסים, בכוח מנסים להכניס לך לאיזה קטגוריה, איזה קטלוג. מה אתה? תגדיר. לא יודע, מה אני, זה אני אשאיר לכל מיני אנשים במחלקה לסטטיסטיקה לקטלג אותי. אבל להסתכל פנימה בלב, בלבב פנימה. זאת מתנת העיוורון. זה נכון כלפי הילדים שלנו, כלפי בני הזוג, כלפי חברים, כלפי מורים, כלפי הורים. מסתכל פנימה. והעיוור הזה, הקבצן העיוור, הוא מספר סיפור בתוך סיפור. זה מה שיפה כאן בסיפורים האלה שיש כאן. דרך אגב, את הסיפור הזה של מעשה משבע קבצנים, רבי נחמן לא סיפר בבת אחת, אלא הוא סיפר אותו במשך פרוס על פני כמה ימים. כל פעם הוא סיפר יום. כל פעם הוא נתן מתנה קבצן אחד. ואז ככה יש כאן איזה מתח בתוך הסיפור. אז בואו נראה קצת אומר העיוור שיש לו על זה הסכמה מהנשר הגדול, ואספר לכם מעשה, כל זה הוא דברי העיוור הנזכרים לאל. כי פעם אחת הלכו אנשים בספינות הרבה על הים, ובא רוח שערה ושיבר את הספינות, ואנשים ניצלו ובאו אל מגדל אחד, ועלו אל המגדל ומצאו שם כל המאכלים ומשקאות ומלבושים וכל מה שצריכים. היה שם כל טוב וכל התענוגים שבעולם. ענו ואמרו, כשכל אחד יספר מעשה ישנה, מה שהוא זוכר מזיכרון הראשון, היינו מה שהוא זוכר מעת שהתחיל אצלו הזיכרון. והיו שם זקנים ונערים, והיו מכבדים את הזקן הגדול שביניהם שיספר בתחילה. ענה ואמר, מה אספר לכם? אני זוכר גם כשחתכו את התפוח מן הענף. ולידע שום אחד מה הוא אומר. אך היו שם חכמים ואמרו, בוודאי, זאת היא מעשה ישנה מאוד. וכיבדו את השני שיספר, ענה השני שלה הזקן כמו הראשון, זאת היא מעשה ישנה, ולשון תימה. זאת המעשה, אני זוכר גם כן. אבל אני זוכר גם כשהיה נר דולק. ענו ואמרו שם, זאת היא מעשה ישנה ביותר מן הראשונה. והיה פלא אצלם שזה השני, שהוא יניק מהראשון, זה זוכר מעשה ישנה יותר מהראשון, וכיבדו את השלישי שיספר, וענה ואמר השלישי שהיה יניק יותר, ואמר, אני זוכר שגם התחיל בניין הפרי. לנו כשהתחיל להתרקם הפרי, ענו ואמרו, זאת היא מעשה ישנה ביותר. ענה הרביעי, ושהיה יניק עוד יותר, אני זוכר גם כשהוליכו הגרעין לנטוע הפרי. ענה החמישי שהיה יניק עוד יותר, אני זוכר גם החכמים, שהם היו חושבים וממצאים את הגרעין. ענה השביעי וכולי, שהוא זוכר גם את הטעם של הפרי, קודם שנכנס הטעם בתוך הפרי. ענה השביעי ואמר שהוא זוכר גם את הריח של הפרי, קודם שנכנס בפרי. ענה השמיני ואמר שהוא זוכר גם את המראה של הפרי. ואני, היינו זה הבטלר העיוור, שמספר כל זה, הייתי אז תינוק לגמרי, והייתי גם כן שם, ועניתי ואמרתי להם, אני זוכר כל אלו המעשיות, ואני זוכר לב כלום. ענו ואמרו, זאת מעשה ישנה מאוד יותר מכולם, והחידוש גדול אצלם שהתינוק זוכר יותר מכולם. בתוך כך, בנשר הגדול, בדפק על המגדל ואמר להם, חידלו עוד מלהיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם, והיו משתמשים באוצרות שלכם. ואמר להם שיצאו מן המגדל כדי רזיקו אותם, אולי נעמוד כאן, מיד אנחנו נבין את הנמשל, אבל בעצם, כן, אולי נגיד כאן את הנמשל, פה אנש מפרשים את הנמשל שהאנשים שולחים בספינות הרבה על הים, בעצם זה סוג של צדיקים כאלו, שנמצאים כאן בעולם הזה, שתולים בעולם הזה, הספינות, זה כתוב במפורש בהמשך, זה בעצם הגוף שלנו, נשמע בתוך גוף. והנה רבי נחמן לוקח אותנו בתור סיפור לרגע אחד, לעולם שהוא מעל הגוף. כלומר, הגוף נשבר, הגוף מתפרק לו, והנשמות רגע עולות למעלה, ומנקודת התצפית שלמעלה דנים על החיים פה למטה. מאיפה זה מתחיל? מהי נקודת ההתחלה של החיים שלנו? זה מאוד מאוד תלוי במבט. ככל שהמבט הוא יותר פנימי ויותר עמוק, ככה ננעץ את נקודת ההתחלה בשורש יותר פנימי ויותר קדום. יש מי שיגיד, נקודת ההתחלה, זה נולד תינוק, הנה יש פה, יצא בשר, גוש בשר מה, זה, יש לו נשמה, זה נקודת ההתחלה. זו נקודת ההתחלה, לא. זה לפני כן, שנתרקמו איבריו. אתם יודעים, יש מחקרים היום שאומרים שכבר התינוק בבטן אמו הוא מושפע. הוא מושפע. יש כאלה שמשמיעים מוזיקה לתינוק בבטן, מוצר שיהיה חכם, אני יודע אם זה נכון. אבל הוא מושפע, הוא מושפע, הוא שם לב, הוא מרגיש, עם האמא מצטערת, עם האמא שמחה, עם האמא, הוא מושפע כבר גם בבטן, כבר משלב התרקמות האיברים. רגע, זה הכי קדם, מי שמסתכל פנימה, מה פתאום? לא, יש עוד שלב קדום לזה. שלב של 40 יום, 40 יום אחרי אחרי ההיריון, זה שלב הכי ראשוני שכבר, התאים מתחברים וכבר רואים איזה משהו. בא מישהו ויגיד, פתאום יש אפילו שלב כדור, שלב של הזיווג עצמו, ששם המחשבות של בני הזוג קובעים. לא, יש משהו אפילו לפני כן. כן, של הנשמה שמקבלת את ההוראה לרדת למטה ולהיזרה, ולחפש איזה גוף לבוא בתוכו. כלומר, יש כאן, מאיפה הכל התחיל? יש 40 יום קודם יציאת הוולד, הנה זה דוגמה. דוגמה, הנה דוגמה לקבצן עיוור. נפגשים בחור ובחורה, החליטים להתחתן, שואלים אתם, תגידו, למה אתם מתחתנים? מה זאת אומרת למה? המבט החיצוני אומר, אני אוהב אותה, היא אוהבת אותי, היא יפה, אני יפה, אנחנו מסתדרים ביחד, הכל בסדר, נחמד לנו, וזה, כל זה, פה שם. מבט, זה מבט בסדר, זה מבט לגיטימי, אבל עדיין חיצוני. תבוא, יבוא הקבצן העיוור ויגיד להם, סליחה, סליחה, זה בכלל לא התחיל מעכשיו. זה בכלל לא התחיל מכאן. זה התחיל 40 יום לפני שאתה נולדת, שמה יצאה כבר בת קול ואמרה, אתה אליה. ו-40 יום קודם שאת נולדת, יצאה בת קול ואמרה, את אליו. כלומר, אתם שלכם, אחד של השני, עוד מלפני שנולדתם בכלל, ועכשיו אתם רק מגלים את זה. עכשיו, מה ההבדל בין שני ההסברים האלה? מה זה משנה? ככה הם נשואים וככה הם נשואים. זה משנה מאוד. זה הבדל שמיים וארץ. מפני שלפי התפיסה הראשונה, את נחמדה, אני נחמד, ונחמד לנו ביחד, אנחנו מתחתנים. מה יקרה אם מחר לא יהיה נחמד? ננסה, נתאמץ, ואם לא, אז לא, קורה, מה לעשות? טעינו, היה נחמד, חשבנו שילך, לא ילך. היה לי פעם איזה חלום שאני, כל זוג שאני אחתן, לא יתגרש. אני יודע על זוג אחד שיתגרש כבר. מקווה שלא יקרה יותר, אבל צערי, מה לעשות? לפעמים אין הצלחה, מה לעשות? זה תקלה. אבל אם אנחנו חיים מהמקום הזה, שזאת הנשמה שלי, ואני רק גיליתי את זה באמצעות הבחירה. אבל אחרי שאני בוחר, מגיע לי הקבצן העיוור ואומר לי, עכשיו תעצום עיניים, אל תסתכל על מה שבחרת, תבין שזה משהו הרבה הרבה יותר עמוק. הנשמה הזאת היא שלך, על המעלות ועל החסרונות ועל היתרונות ועל הקשיים, זה שלך. זה החלק שלך בתוך הפאזל. יש חלקים אחרים, יותר יפים, יותר גדולים, אבל הם פשוט לא מתאימים. בפאזל, תנסה להכניס את החלק לא במקום, לא נכנס. זה החלק שלך. יש הסתכלות אחרת לגמרי. נקודת מוצא אחרת לחלוטין, לחיים. כן? משהו אחר לגמרי. זה נקרא הסתכלות של קבצן עיוור. מאיפה זה מתחיל? זה, אתן לכם דוגמה בזוגיות. מאיפה מתחילים החיים שלנו? מהלידה? מהעיבור? מהשלב של הנר דולק על הראש? מהשלב של ההתרקמות האיברים? משלב הזרע שפוגש את הביצית? ומשלב הנשמה שנזרקת ויוצאת מתחת לכיסא הכבוד? מאוד מאוד תלוי. אם החיים שלי הם בעצם מרגע הלידה, אז בעצם מה זה אומר? חיים חומרים, ואדם הוא נולד, והוא בעצם כל החיים שלו עסוק בלעלות במשקל. מתחיל 3,200, 6, 9, 20, 30, 90, 100, 110, מבסוט, ככה גומר את החיים, וכל הזמן הוא עסוק לגדל את הדבר הזה שנקרא גוף, שמור עליו. אם נקודת המוצא היא הנשמה, 40 יום הזה קודם, אז כל החיים אתה עסוק ב... תפגוש אותה. תפגוש את הנשמה. אז מי יותר צעיר? תלוי. מי שיותר עיוור הוא יותר צעיר. מי שיותר פנימי הוא יותר... כיוון שהנשמה היא אינסוף. כיוון שהנשמה היא חלק אלוק ממעל. היא לא מתעייפת. היא לא נגמרת. היא לא נשחקת. היא טריה כל יום מחדש. כל יום הקדוש ברוך הוא נותן לקוחות חיים. היא כל יום רוצה לעשות את הכל, היא כולה חדשה. תראו, זה לא סתם שמשה רבנו עליו השלום, הגמרא, התורה אומרת עליו, לא קעתנו ולא נסליחו. למה זה חשוב להגיד זה על משה רבנו? ואם לא היינו, משה רבנו, מה זה? משה רבנו, יש בעיה שהוא יזדקן? התשובה היא שהנשמה לא מזדקנת. הגוף כן. עכשיו תלוי במערכות היחסים בין הנשמה לבין הגוף. אם הגוף משתלט, אז תראה אדם מאוד מאוד זקן. אם הנשמה היא השולטת, אז תראה, אנשים מאוד מאוד זקנים, לא רואים עליהם. בג' בתמוז ציינו את יום פטירת הרבי מלובביץ', זכרו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן. הרבי מלובביץ', בתו שין מם וו, כשהוא היה בן 86, החליט שמעכשיו הוא יעמוד בכל יום ראשון ויחלק דולר לצדקה. יהודי בן 86. המצאה. שעות הוא עמד. 7 שעות, 8 שעות. וכל מי שעבר על פניו, דיווח את הדיווח הבא, לא משנה, היה שם תור של 1,000 איש, יותר לפעמים. כשהוא הגיע אליו, זה היה נראה כאילו הרבי יצא עכשיו מאיזה מקלחת רענן, טרי, מעוניין רק בך, מסתכל עליך. 7 שעות, יהודי בן 86. עוד בן אדם, ועוד בן אדם, עוד דולר, חלס, כמה אפשר? אתה בא, במאה הראשונים אתה עירני, במאתיים הראשונים אתה זה, ב300 אתה כבר, כלום. כי זה לא מישהו שהוא, זה הנשמה. הנשמה מהירה מבעד לגוף. בגיל 86 הוא והעיניים הצלולות והמבט והזיכרון והבהירות וה... אז ככל שהנשמה היא יותר מהירה, אז ככה יש פחות זקנה. משה רבנו רק נשמה. מה זה רק נשמה? כאילו הנשמה שלו מהירה לגמרי בעד הגוף, קרנו אור פניו, קרנו אור פניו של משה רבנו, לא אוכל או שותה, אז אומרים לך, תשמע, גם בגיל 120, משה רבנו לא יזדקן. זה שהוא מת, זה גזירה. ותלמידי משה רבנו מלמטה. יורדים. יש צדיקים כאלו. קושי ישנים, קושי אוכלים, ורעננים וטריים. אז לכן, כל אחד מהצדיקים האלו, שכאן מספרים כאן איזה מעשה ראשון, וכל אחד אומר, מאיפה הכל מתחיל? והזקן העיוור אומר, אני הייתי אז תינוק לגמרי, והייתי גם כן שם, ועניתי ואמרתי להם, אני זוכר את כל המעשיות, ואני זוכר לב כלום. זוכר את ה... זוכר לב כלום, הכוונה זוכר את ה... את הנקודה הכי הכי בסיסית, הראשונית, האלוקית, מה שנקרא בספירות, הרדלה, זה הרישא דלא התיידע, הקצה של הכתר שהוא רישא דלא ידע, הוא לא, לא, לא ידוע, לא לעצמו ולא לאחרים, זה מין שורש שורש כל הדברים. וואו, משם הכל מתחיל. אתה זוכר הכי פנימה, אתה הכי צעיר מכולם. בתוך כך בא הנשר הגדול, אז עוד פעם, מקובל אצל אנש, אנש הכוונה זקני ברסלב, לפרש הנשר הגדול בעצם זה רומז לעוד נתון, מאוד משמעותי, במתנה הזאת שנקראת עיוורון. וזה היכולת להתחדש. כשמדברים על התחדשות, החיה שמבטאת את זה, זוהי הנשר. כי כתוב, ותתחדש כנשר, נעורייך. למה? יש מדרש שאומר שהנשר משיל את נוצותיו אחת ל-70 שנה. מחליף את כל הנוצות. מחדש את הנוצות שלו. פעם ב-70 שנה, רמונט. פעם ב-70 שנה, אוברול. כל הנוצות, מחליף, מתחדש, כנשר, יוצא לטיסה חדשה. היכולת להתחדש, גם היא תלויה בסוג של איזה עיוורון. כבר ראינו את זה, כבר אנחנו מכירים את זה. אתן לכם דוגמה. אתן לכם דוגמה. כן? קרה לכם פעם שבאתם לשיעור, או למדתם איזה משהו שכבר למדתם, שאתם מכירים? אני מכיר את זה. כן, מעשה משבעה קבצנים, אני כבר מכיר את זה, למדתי את זה כבר, נגיד. או איזה טקסט, או איזה פסקה, לא משנה מה. אז זה מוכר, אבל לא מתברר שיש אפשרות להתחדש. באותו דבר עצמו, תעצום רגע את העיניים שלך, שכבר מכירות, כן, אני מכיר את הספר הזה, כבר קראתי אותו, אני מכיר את האותיות האלה, עצור רגע, תעצום עיניים, ותנסה להתחדש בתוך הדבר הזה בעצמו. אותו דבר, לראות בו טעמים חדשים, זאת חוויה לא רגילה. פתאום מגלים שהדבר הזה שאתי בטוח שהוא מוכר, בכלל לא מוכר לי, יש פה מלא דברים שבכלל לא שמתי אליו, עליהם לב לפני כן, יש פה דברים עשירים, דברים, מילים שלא שמתי אליו. זה נכון בפסקאות, זה נכון גם בבני אדם. אני מכיר אותך, מה אני לא מכיר אותך, אנחנו כבר שנתיים פה אתה במכון, אנחנו מכירים אחד את השני. לא. אם אני אסכים להתחדש, אם אני אסכים רגע לעצום את העיניים ולראות אותך רגע מאיזה זווית אחרת, אם תסכים לספר לי איזה משהו עליך מבפנים, פתאום אני אגלה שאני בעצם לא כך הכרתי אותך, אני מכיר אותך רק מזווית מסוימת. היינו עכשיו בשבת, שבת כלשהי עם הבת שלנו, היינו אותה ככה עם חברות שלה הגדולה, אז פתאום לראות אותה ככה בזווית אחרת, עם חברות, וואי, לא הכרנו אותך ככה, כאילו, אנחנו מכירים אותך בבית, אבל עם החברות, ככה אוהבות אותך, ואת אוהבת אותם, איזה יופי זה. פתאום זה התחדשות, חידוש. אז זה יכול להסתכל פנימה. הנשר אומר להם, בתוך כך בא הנשר הגדול ודפק על המגדל, הנשר הגדול זה הרצון הזה להתחדש, ואמר להם, חידלו עוד מלהיות עניים, תשימו לב, עני זה לא קבצן. קבצן זה דבר חיובי. אחד שמקבץ אליו. מקבץ, הוא חסר, ולכן הוא מקבץ. אני, מה זה אני? אחד שהוא מיואש כזה מעצמו. כן, עניות זה יותר מדי ענווה, ריבוי שכאילו, אני לא שווה, אני לא... אומר להם, אנשים, תפסיקו. אל תהיו עניים, שובו אל האוצרות שלכם, תחזרו אל הגוף שלכם, ותשתמשו באוצרות. מה הם האוצרות? כל המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד מאיתנו, כל הכישרונות, כל היכולות, תשתמשו בהם. אם אנחנו קבצנים, אנחנו יכולים להשתמש בכישרונות האלה, כי אנחנו מבינים שלא הכל אצלנו. מה שיש לנו אנחנו נשתמש, מה שאין אנחנו נבקש מאחרים. כן? בתוך כך בא הנשר הגדול, דפק על המגדל ואמר להם, חידלו עוד מלהיות עניים, שובו לאוצרות שלכם, ויהיו משתמשים באוצרות שלכם. לכל אחד מאיתנו, אולי טיפה נרחיב על העניין הזה של האוצרות, כן? כלומר, יש כאן בעצם קריאה להתחדשות. הקריאה להתחדשות מגיעה מהנשר, שהוא עצמו מתחדש גדול. הקריאה להתחדשות באה מתוך איזו נקודת מבט של בוא תהיה רגע עיוור, תפסיק להגיד, טוב, אני כבר מכיר, אני כבר ראיתי, מה כבר אתה יכול לחדש? בכל דבר אפשר למצוא בו טעמים חדשים ורמזים חדשים ועניינים לפעמים. טיפה תעצום את העיניים ותנסה להסתכל פנימה. והתנאי להתחדשות זה לדעת שכל מה שנדרש לאדם בהתחדשות בעבודת השם נמצא בתוכנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אוצרות שלמים, אוצרות של דעת ושל חוכמה ושל רגש. צריך להשתמש בהם. כל כך הרבה חדרים שלמים של אוצרות פנימיים קיימים אצלנו בתוך הלב, אבל הם פשוט נעולים. ומה שצריך זה אומץ לפתוח אותם. אולי אני אשתף אתכם פה באיזה חדר שנפתח אצלי, אוצר, ממש אני מרגיש שזה ממש אוצר, אני כולי מלא שמחה על האוצר הזה. חלק אולי יודעים את זה, אני יודע. אבל אתה יודע, לי חלום לנגן על חליל צעד, היה נראה לי כזה כלי קסום, כלי כזה. אבל זה היה נראה לי גם כלי של קונצרטים וזה, מה, אני דרבוקה במקסימום. כן, כאילו משהו, מתח כזה, כלי. הייתי שומע את הצליל שלו, זה כמו מאופנת, כמו החיילן מאמלין, הייתי ככה הולך אחרי זה. תמיד בחתונות הייתי עומד, מסתכל עליי. נורא רוצה, אבל זה לא יודע לקרוא תווים, לא יודע שום דבר. מה הקשר ביני לבין זה? ביום אחד עברתי ליד חנות מוזיקה. נכנסתי, אמרתי לו, תן לי חליל צד. אמר לי, מה, התחיל להגיד לי, מה אתה רוצה? אמרתי לו, תביא לי מה ש... תביא לי, אתה פשוט, תביא, אתה... הכי פשוט עלה 750 שקל, עד ה-800, היה מבצע. נתתי כרטיס, גייסתי, יצאתי, ודקה אחר כך אמרתי לעצמי, מה זה דבר הזה? זה חסר אחריות. בן אדם בוגר, נכנס לחנות, קונה כלי שהוא לא יודע לעשות לו כלום, אולי אני יכול לתפוס מזה ברזלים. זורק 800 שקל לפח, והולך. זה כאילו, ממש, היה לי כל הדרך, הרגשתי נורא. חסר אחרי, באתי הבית, אמרתי לי, אשתי, תראי, זה שטות עשיתי. ממש, אני ממש מתבייש, ככה. זורקתי 800 שקל לפח, אני לא... טוב, כיוון שדיברנו על זה ששמחה היא קודם כל מתחילה מיכולת להיות ביחד, מהזוג אשתי, אמרתי, מה פתאום? אם קנית, סימן שאתה תצליח, מה זאת אומרת? אמרתי, לא, אני כבר יודע, גברים, אני אחזיר את זה, אני אקבל זיכוי, אני יודע מה זיכוי, אני אקנה דברים אחרים, אני אקנה גיטרה אולי. אמרתי לי, שום זיכוי ושום גיטרה, קנית את זה, אתה תנגן בזה. אמרתי לה, איך מנגן? אני לא יודע אפילו איך מחזיקים את הדבר הזה, זה לא, דבר כזה עקום. טוב, כיוון שכבר דפקתי את עצמי, קניתי חליל, אז אין ברירה. אז היה בכיתה שלנו בגמרא, תלמיד שהיה מורה לחליל צד. אמרתי לו, בוא תתחיל ללמד אותי. התחלנו, היה בשיעורים הראשונים, רבתי עם החליל, הוא רב איתי, הכל היה כזה, זה היה מחזיק, היה קשה. הייתי מלא, לא נראה לי שזה הולך לאיזשהו מקום. באחד מהימים, השארתי בבית, ראיתי את החוברת תווים הצידה, התחלתי כאילו לשחק עם החליל. לשחק איתו, נסעתי להתיידד איתו. להיות חבר שלו פתאום, מחזיק אותו קצת, להשמיע צידי. ופתאום, ממש, נפתחה דלת, נפתח חדר של אוצר, התברר שזה היה שם, תמיד, האוצר הזה, שאתה יכול לנגן על הכלי הזה. רק כל כך, היה נראה לי רחוק, לא שייך, פתאום הדלת נפתחה, והכלי נכנס. ואז אנחנו חברים טובים, אנחנו מנגנים, מקסים, אני מאוד נהנה, מתקדם, וממליץ לכולכם לנסות את האפשרות הזאת. עכשיו, זה, מה שמדהים אותי זה שזה תמיד היה שם, זה לא ש... זה לא שעכשיו הייתי אצל מורה שנתיים, לאט התקדמתי. היה שם אוצר שמסוגל להיפגש עם הדבר הזה, עם הכלי, עם הנגינה וכו' וכו'. וחדר שלם, שהוא היום ממלא אותי מאוד מאוד. אני מאוד נהנה מהחדר הזה, אני עוסק בו, הוא שייך לעבודת השם אצלי, הוא שייך להרבה מאוד דברים. חדר שלם שלא ידעתי עליו בכלל. תחשבו, אתם גרים בתוך בית, יש לכם חדר שלם מלא באוצרות, אתם לא יודעים, עוברים לידו, עוברים, זה... לא מסתכלים בכלל לכיוון. וכמעט אפשר להגיד, אני כמעט יכול להגיד, זה כמעט היה בכלל בטעות שנכנסתי. ממש, זה היה רגע של שטות. רגע שבו לא חשבתי יותר מדי. הכנסתי, לא הייתי עושה זה עוד פעם. בוא נגיד ככה, אני מקווה שכן, אבל כנראה שלא יודע. כשתכנס בפעם רוח שטות קראתי נחמדה. לא יודע, אולי אני אבוא עם פעמים פסנתר הבית. אשתי, קניתי פסנתר. זה לא נראה לי שיש חשש. טרומבון, אני יודע. אתם מבינים מה קורה? שובו לאוצרות שלכם, זה רק דוגמה. אחת. אבל כל אחד מאיתנו יש אוצרות פנימיים בתוך הלב, רק אנחנו מפחדים להתנסות בהם. כי אנחנו מסתכלים בחוץ. אנחנו מקטלגים את עצמנו. מקטלגים, אני נגן, אני לא. אני, זה, אני לא. אני יודע, אני. זה מין משפט כזה. הסתכלות חיצונית. אבל אם נעצום את העיניים, בפנים קיימים אוצרות אדירים של רגש ושל אהבה ושמחה ורצון לתת וכו' וכו'. ופשוט אפשר לגלות אותם. אנשים מגלים על עצמם דברים גם בגיל 40, גם בגיל 50. פתאום מגלים אוצרות של יכולת לתת, להעניק, של כישרונות, של כל מיני דברים. אנשים יוצאים לפנסיה, פתאום מגלים שיודעים לצייר. הולכים לאיזה חוג ציור, עכשיו שלחנו את הילדים שלנו מגיע להם בתור מגורשי גוש קטיף, תרפיה באומנות וכל זה. שלחנו אותנו תרפיה לציור. וואלה, חזרו עם ציורים. אתם יודעים, אני יודע לצייר בית, עץ, שמש, זה כאילו ציור מוצלח מבחינתי. מה זה? חוזרים עם ציורים מדהימים. עכשיו, בסדר, היא עוזרת להם שם בטכניקות וזה, אבל זה בתוכם. זה עוד פעם אוצר, חדר שלם, בתוך הנפש של הילד, שבכלל לא הכרנו אותה, לא אנחנו בתור הורים, וגם לא הם בתור ילדים. שובו על האוצרות שלכם, בכל אחד מכם, בכל אחת מכן, בנות, יש אוצרות אינסופיים. אל תהיו עניים. אני, הוא מתקמצן גם על עצמו וגם על אחרים. זו התכונה של אני. שהוא מתקמצן על עצמו. תהיו קבצנים ואל תהיו עניים. קבצה זה אחד שמקבץ. הוא גם נותן וגם לוקח. אבל אני זה אחד שהוא מסתפק על זה במועט, חי את חייו בעניות. הגמרא אומרת, אין עניות במקום השירות. תהיו בהרחבה. בתוך כך בא הנשר הגדול. דפק על המגדל ואמר להם, כן, אותו מגדל, אותה עולם הנשמות, חידלו עוד מלהיות עניים. דרך אגב, הנשמה בלי גוף היא ענייה. שימו לב, אל הנשמה, מכירים את השיר הזה? לשם שבו ואכלה, מה מכירים או לא? פיוט של שמעיה, אחד הבתים, והחיו הענייה, יחידתה מאונקיה, באשר נפשו לוחיה, יחזקאל לאור בוקר. זה מהדיסק של זיו יחזקאל שיצא במהרה. והחיו ענייה, קוראים לנשמה ענייה, כי הנשמה בלי גוף היא ענייה. היא לא יכולה לעשות מעשים, היא למעלה. אז תפסיקו להיות עוד עניים, רק נשמות. תפסיקו להיות בלי הגוף שלכם. חזרו אל הגוף, שובו אל האוצרות שלכם, והיו משתמשים באוצרות שלכם. ואמר להם שיצאו מן המגדל כדרך זקנותם, וכו' וכו', ואז הם יוצאים פה, התינוק וכאן הנשר מפרש את כל המעשה כולו. כל המעשה כולו מפרש, בואו ננסה ככה להגיע לפחות לסיים את היום הראשון, וכל אחד כאן, כל אחד שנשאר כאן מפרש, שכל אחד שאמר מה הוא זוכר, זוכר את הילד, את החבל הטבור, זוכר את הבעיבור, זוכר את הריקום הפרי, זוכר את הזיווג, זוכר את הנשמה וכו' וכו'. והתינוק אמר, דילגתי קצת, שזוכר לו כלום, כי הוא למעלה מן הכל, וזוכר אפילו משהו קודם מנפש, רוח ונשמה, שהוא בחינת עין, השורש של השורש של השורש, גם הנשמה הזה זה משהו, אתם יודעים, יש לנו חמישה חלקים. נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. יחידה זה הנקודה הכי הכי פנימית, הכי הכי עמוקה, הוא זכר את זה אפילו משם. ואמר להם, חזרו אל הספינות שלכם, שהם הגופים שלכם, שנשברו, שיחזרו ויבנו. אתה חיזרו אליהם, וברך אותם, את הנשר, ולי, היינו, זה הבט לראי עבר שהיה תינוק, אז, שהוא מספר כל זה, אמר הנשר הגדול, אתה בו אימי, כי אתה כמותי, מה אני מתחדש? פעם ב-70 שנה, מתחיל את הכל מההתחלה. גם אתה, שזוכר מאיפה הכל התחיל, מהנקודה הכי פנים, 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 פנימית, אתה כל הזמן תהיה בבחינת התחדשות. כי אתה כמו זקן מאוד, עדיין אתה יניק מאוד, ועדיין לא התחלת לחיות כלל, ואף על פי כן אתה זקן מאוד, וגם אני כך, כי אני זקן ואני עדיין אני יניק. נמצא שיש לי הסכמה מאותו הנשר הגדול. יש לו הסכמה, הסכמות הרבנים, שהוא חי חיים ארוכים. ואתה אני נותן לכם חיים ארוכים שלי במתנה לדרשה, ונעשה שם חטבה ושמחה גדולה ועצומה מאוד מאוד. כן. לא צריך להבין את זה. צריך להרגיש את זה. חוש את זה. זה לא איך זה שהוא זוכר, זה שאלה מה הוא זוכר. מי שזוכר שהשורש שלנו מתחיל מנקודה פנימית, אלוקית, עליונה, ולא מהגוף, הנקודה האלוקית הזאת היא לעולם לא פוסקת, היא כל הזמן מקבלת חיות מאת השם יתברך. הגוף בלה, הגוף מתכמת, החומר מתכמת, אבל הנקודה הפנימית כל הזמן, אז אם אני מבין שעיקר העיקרים שלה, שלי, זה שאני יש בי חלק אלוקא ממעל, החלק הזה אני משתדל לפגוש אותו, מפגש להנחיח אותו, אני משתדל לזון אותו, אז זה רק מתווסף והולך. זה לא, כמו שהזכרנו עם השבת, אדם שהוא חי את השבת, הוא מתגרגע על השבת, ויש לו בתוכו, באישיות שלו, הוא כבר עבר איזה כמה מאות שבתות, אז הוא מלא מהדבר הזה. אבל מי שחי חומר, אז הוא סופר כמה צ'ונטים הוא אכל. טוב, בשלב מסוים, הקיבה כבר לא אוכל לאכול צ'ונט, אז הוא מזדקה. תחשבו על זה רבותיי, לילה טוב ומבורך.